שלום לכולם ושבוע טוב, אנחנו בפרשת תולדות. אפשר למצוא את פרשת תולדות בתורה, פרק כ"ה פסוק י"ט, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה בן בתואל הארמי מפדן. אנחנו מכירים את הסיפור, זה סיפור קצת מפורסם, הספר הוא רב מכר. ומסופר שם על כך שיצחק, זה לא קל, אבל הוא מתחתן עם רבקה בגיל 40, אבל יעקב ועשיו נולדים בגיל 60. לא קל איתם, זה שני ילדים, הם לא מסתדרים מי יודע מה, יש לנו סיפורים עם זה. יצא ראשון אדמוני, כולו כדר את עשיו, ויקרא שמו עשיו. ואחרן יצא אחיו, ידו אחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם, כמו שאמרנו. ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, יעקב איש תם יושב על אוהלים. שני כתבים של אישיות. ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. כבר יש לנו פה מתכון לבעיות, נכון? בכל טלנובלה, ככה אנחנו יודעים כבר מתחילות הבעיות, נכון? ויעזד יעקב זנזית, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, אל ייתן הנה מן האדום. האדום הזה אחד הסצנות הכי מפורסמות בהיסטוריה. עשיו בא, הוא עייף, הוא בא הביתה, אח שלו מבשל, והוא מאוד רוצה לאכול, והוא הולך למות, כי הוא כל כך עייף וכל כך רעב, והאח שמבשל אומר, מה, בחינם תשלם. מה לשלם? את הבכורה. אני הולך למות, מה אני צריך את הבכורה? קח את הבכורה. וישבה לו וימכור את בכורתו ליעקב. מה שנקרא, הוא מכר את הבכורה בעבור נזיד עדשים. ויוכל ויש ויעקב וילך ויבז עשיו את הבכורה. אוקיי, אנחנו עוברים לפרק כ"ו. יש סיפור, עוד פעם, אני לא אכנס לסיפור הזה, שיש רעב, ויצחק ורבקה, הולכים לארץ פלישתים, לגרר, לאכול, ואז הוא אומר שזאת אחותו, כמו אבא שלו, ובסוף הכל יוצא טוב, הכל לטובה. אנחנו נמשיך עם הסיפור של העיקרי שלנו, יעקב ועשיו. פרק כ"ז, ויהי כי זקן יצחק ותיכנה עיניו מראות. יצחק זקן, הוא לא רואה כל כך טוב. ויקרא את עשיו בנו הגדול ויאמר אליו. בני, ואמר לו, הנני. ואמר, הננה, זקנתי, לא ידעתי את יום מותי. אתה עשה נא כליך, תלייך וקשתך, צא השדה, צודה לי ציד. עשה לי מתמים כאשר אהבתי ואביה לי, ואוכלה בעבור תברכה נפשי, בטרם אמות. ורבקה שומעת, מדבר יצחק אל עשיו בנו. ואלך עשיו השדה לצוד ציד לאבי. ורבקה אמרה לי יעקב בנה, מיד רבקה הולכת ליעקב, אומרת לו, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, אביה לי ציד, עשה לי מתמים ואוכלה וברכך לפני השם, לפני מותי. ואתה בני, אומרת רבקה, שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. לך אל הצון, קח לי משם שני גדי עזים טובים, עשה אותם מתמים לאביך כאשר אהב. והבאת לאביך והאכל, בעבור יאשר יברכה לפני מותו. ואומר יעקב אל רבקה אמו, מה, איך, איך? הוא ביקש מאח שלי, לא ביקש ממני. הוא גם ישר יזהה שזה אני. עשיו אחי איש שעיר, אנוכי איש חלק. כנראה שיעקב ידע שכל פעם שאחד מהם היה בא, אז עשיו יצחק כדי לדעת את מי הגיע, הוא היה מבשש אותם. הוא היה ישר יודע, יצחק היה... עשיו היה שעיר, ויעקב היה חלק. אוקיי? מפה דרך אגב, מה עושים לילד בגיל 3? מה מורידים לו בחלקה? את השיער, נכון? קודם הוא שעיר, ואחרי החלקה?
חלק.
ואחרי, מה עושים בחלקה? אחרי החלקה הם מתחילים ישר לחנך. חלקה כי איש חלק. כי זה... לא בר חינוך, זה בר חינוך. אוקיי, זה עשיו וזה יעקב. הילד עובר מבין, ממצב שהוא עשיו, למצב שהוא עכשיו תא יעקב. זהו, זה חלק משם שם חלקה. אוקיי? אולי אם משה אני אביא, והייתי בעיניו כמתעתע, ובאתי עליי כללה, לא ברכה. ותאמר לו אמו, עליי קהילתך בני. ממש אמא יהודיה כזה, אני לוקח את הכללות, את הכפרה שלי, לך, תעשה מה שאני אומרת לך. שמע בקולי, לך כך לי, וילך ויקח ויבא לאמו וכולי. קיצור, יש את הסצנה שהוא מגיע, יצחק חושד, אבל לא נותן את הברכה. פה אנחנו מגיעים לקטע הכי דרמה של הסיפור הזה, ממש כמו באופרה צבון טלנובלה, ככה, הכי מקצוענית, אוקיי? אחרי שהוא מקבל את הברכה, ועוד פעם יצחק נותן את הברכה ליעקב שהוא חושב שזה עשיו, נכון? פסוק, אנחנו בפרק כזין, פסוק למד. ואי כאשר קילה יצחק לברך את יעקב. ואי אך יצא יעקב מפני יצחק אביו. הוא רק יצא, להראות את כמה שזה היה מהר בצ'יק צ'אק, ועשיו אחיו בא מצידו. איך זה יוצא? עשיו מגיע ממש, בתל לנו בעלה, לא מחכים. שעה, שעתיים, עד שיחזור. לא, מיד זה קורה. נכון? מערכה נגמרת, מתחילה מערכה. אחי יצא יצא, והיה אז גמור מתמים ויבר לאביו, ויאמר לאביו, יקום אבי, ויאכל מצדנו בעבור תברכי נפשך. ויאמר ליצחק אביו, מי אתה? ויאמר אבי, ויאמר אני, בנך בכוחה, עשיו. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. עבדו עליו. כן? בואו נראה את ההמשך של הפסוק. ויאמר מאיפה הוא הצד צייד, ויבא לי ואוכל מכל, בטרם תבוא ואברכהו, גם ברוך יהיה. מה יצחק אומר? הוא נחת חד, אבל הוא אומר, בא אלף מישהו אחר, וברכתי אותו, והוא ברוך. כאילו ליצחק אפילו יש איזו הקלה, שוי, כמעט ברכתי את עשיו, ואיזה מזל. ברוך יהיה. ויאמר, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. מי אומר? יצחק, אומר לעשיו. ויאמר, אחי קרא, פה אומר עשיו, אחי קרא שמו יעקב, ויקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח, והנה לקח ברכתי. רגע, אתה מגלה לנו דברים שלא ידענו. אם מכרת את הבכורה, מי היה אמור לקבל את הברכה? יעקב? למה לא אמרת לאבא קודם, אבל אבא, אתה נותן לי את הברכה, אני מכרתי את הבכורה ליעקב, אתה יודע. אתה הולך לתת לי את הברכה, תיתן לי יעקב. לפי החוק הבינלאומי, אני מכרתי לו, זה שלו. אם אתה רוצה לתת גם לי ברכה, 100%, בסדר. מה פתאום עכשיו אתה מגלה את זה? בעיד נדר איתך, מתחיל למצא דברים החוצה, או כנראה לא התכוון. אוקיי? ויאמר, לא הצלת לי ברכה. והיה ניצחק, ויאמר לעשיו, בן גביר שמתיב לך, את כל אחיו נתתי לו על העבדים, דגן ותירוש מכתיב, לך איפה, מה יעשה בני? ניצחק אומר, לא, מה, אין לי מה לברך אותך. כאילו, יצחק לא כל כך הוא די בסדר עם העניין. של לנפנף את עשיו, תלך מפה. ואומר עשיו אל אביו, הברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אביו, וישא עשיו קולו ויבק. טוב, שהילד שלך בוכה, אתה יכול להביא לו את הירח. והיה ניצחק אביו ואומר אליו, הנה משמני הארץ יהיה מושביך, ומיטה לשמיים מעל. ועל חרבך תחיה, ואת אחיך תעבוד, והיה כאשר תריד ופרקת אולום על צוואריך, וכן הלאה. פסוק אחד, זה כל הברכה שעשיו מקבל. ויסתום עשיו את יעקב על הברכה שברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו הם ימי אבל אביו, והרגה את יעקב אחי, הוא כבר מתכנן להרוג את יעקב. ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח רבקה מבינה שעשיו מתכנן להרוג את יעקב. ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, תבני שמע בקולי, קום ברח לך אל לבן אחי חרנה. ישבת עמו, טוב, לך רחוק לחרן. אוקיי? ואז אני אסדר עם אבא. פסוק מ"ו. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא, כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? עשיו התחתן עם כמה בנות חטא. אבל זה לא סוף העולם בשבילה. סוף העולם זה שיעקב התחתן עם... ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו, ויברך אותו, לא אומר לו, מה, אני לא סולח לך, אחי מטר, כלום לא אומר לו. ודרך אגב, אלה שאומרים, רגע, זאת משפחה לא מתפקדת, אם רבקה חושבת שלא מגיע לעשיו לקבל את הברכה, תגידי לבעלך, מה זאת אומרת, אין לך דיבור איתו. פה אנחנו רואים שהיא רוצה, היא יכולה לדבר איתו. נכון? קום לך פדן הארם, ביתה בתואל אבי אמך, קח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך, ואל שדי, תקשיבו פה, כי זה סוגר לנו את כל הסיפור. ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים. ויתן לך את ברכת אברהם, לך וזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, שנתן אלוהים לאברהם. רגע. כשיצחק נותן את הברכה לעשו, הוא חושב שזה עשו, הוא נותן לו את הברכה של אברהם? לא. הוא נותן לו את הירושה של הארץ? לא. כלומר, יצחק אף פעם לא חשב שעשו זה ממשיך דרכו. רגע, זריקה טעתה? מה קורה פה? כלומר, כאילו יעקב, אז למה יעקב היה צריך לרמות את אבא שלו? למה לא היה דיבור פתוח איתו? למה לא עשיתם שיחת משפחה? למה לא חשפתם את זה שעשיו הוא צייד ורוצח והוא צבוע וכו'? למה צריך היה לרמות את יצחק? ופה אנחנו רואים שיצחק לא חשב לרגע שמי שימשיך את הקו, זה לאף פעם לא יהיה אברהם יצחק עשיו, הוא תמיד ידע שזה אברהם יצחק ויעקב. לא היה צריך לעבוד פה על אף אחד. אז למה כן הצליחו ולמה פה כן הצליחו לרמות את יצחק? מה, הוא לא הצליח להרגיש מי בא אליו? מבולבלים? הוא אומר, הכל כל יעקב וידיים ידי עשיו, והם יכול לבוא לברך אותו, והוא קל לו שהוא מזהש בוודאות שזה יעקב, אבל אף פעם יצחק לא התכוון לחשוב שממשיך דרכו זה עשיו. אז לא צריך את כל הרמאות הזאת מההתחלה. מה קרה פה? כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לחזור להתחלה. זוהר. פסוק ג' בפירוש הסולם על הזוהר. אחד המאמרים הכי מדהימים, חשובים, יפים, איך שתקראו לזה בזוהר, נקרא קודם בארמית, המילים של הזוהר, תח הזה. כל מן דהשתדל באורייתא היו קיים על מה. וקיים כל עבודה ועבודה על תיקוני קדקאיות. ולית לך כל שייפה ושייפה דקיימה בבי דברנש, דלהבי לקיבלי ביריה באלמה. דעה כמה דברנש יהיו מתפלג שייפין, וכולו קיימין דרגין על דרגין, מתקנין אילין על אילין וכולון חד גופה, החנה מאלמה. כל אינון בריין, כולו שייפין שייפין וקיימין אילין על אילין. וכד מתקנן כולו הגופה ממש. וכל הכגבנה דאורייתא ודאה אורייתא קולה שייפין ופרקין וקיימין אילן על אילן וכד מתקנן כולו התעבידו חד גופה כיוון דיסקל דוד בעבודה דה פתח ואמר מרבו מעשיך אדוני כולם בחוכמה עשית מעל הארץ קנייניך. תרגום ופירוש. אוקיי, פירוש הסולם. בואו ראה, כל מי שעוסק בתורה הוא מקיים העולם. קודם כל, מה זה עוסק בתורה? עוסק בתורה זה לא לומד תורה. עוסק בא במילה עסק. שההבנה היא מה זה עוסק בתורה, כמו שבן אדם עושה עסק, כדי שהעסק יצליח, הבן אדם צריך להיות שקוע כל כולו בתוך העסק. הוא כל הזמן חושב איך לשפר, איך לתקן, איך להגדיל, איך להרחיב, וכולי וכולי וכולי, והאדם משקיע ומשקיע, וכל דבר קטן, הוא קורא איזה ספר, זה מזכיר לו דברים, אפשר להוסיף בעסק. הוא רואה איזה עסק אחר, כל דבר, הכל נכנס לו איכשהו, זה סימן לעסק, הוא כל כולו זה עסק. זה נקרא עוסק בתורה. כי נכון, בן אדם צריך להתפרנס. מה לעשות? זה חלק מהמציאות. אחרי חטא אדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם. ועסק זה עבודה קשה, נכון? אין כזה דבר קל. יש הצלחה בין לילה אחרי הרבה שנים של עבודה קשה. אבל אלה שחושבים, מחפשים את ההצלחה בין לילה, לא רואים את העבודה קשה. אוקיי? אבל העסק הוא בא כדי שזה הסיפור מסגרת. זה הקליים, זה הרקע. אבל יש, אנחנו יודעים שבכל עסק, מהו המשאב החשוב ביותר של העסק, זה אנשים בעסק. בעיקר בעל הבית. ואם בעל הבית לא משקיע בעצמו, העסק ייפול כשבעל הבית ייפול. כשבעל הבית ייבול, העסק ייבול. כלומר, קודם כל תשקיע בעצמך, כי כשתשקיע בעצמך, בעסק הזה שנקרא אתה, או את, או אני, לא משנה. ברגע שאדם משקיע בעצמו, אז אחר כך, העצמו הזה יביא פירות. בן אדם שהוא בריא ברוחו, בנפשו, מלא בהתחדשות וכן הלאה, ובאנרגיות חיוביות, יריץ לעסק יופי. אבל אם הבן אדם ככה קורס ועייף, נמאס לו מהחיים וכו', איזה עסק כבר הוא יכול להרים? אה? לא מי יודע מה. איך אני אעשה את העסק? איך אני אזיז את העסק שנקרא אני? אתה צריך להיות עוסק בתורה. כי מה זה עוסק בתורה? אתה כל היום עסוק בכל דבר קטן, זה איך אני משתפר כאדם. אוקיי? זה המהות של התורה. אם הבן אדם לא מנסה לשפר את עצמו, בשמה הוא לומד תורה, אין לו שום, לפי הרי הקדוש, אין לו שום היתר ללמוד תורה. אתה לומד תורה, כי בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כלומר, לאדם יש יצר הרע, ככל שהיצר הרע יותר גדול, ככה היכולת של הפוטנציאל האישי של האדם להתבטא, קטנה. ככל שאתה עובד על זה, התורה נותנת לך את הכלים. אתה לא הולך לפי הכלים, אל תבוא בטענות. שזה לא הולך וזה לא הולך וזה לא הולך, למה? אתה לא הולך. אחורה אולי. אבל מי שעוסק בתורה מקיים העולם, הוא מקיים כל פעולה ופעולה שבעולם על תיקונו כראוי. מה זה אומר? שלא רק שהאדם משפר את עצמו, הוא נהיה לו יותר טוב, זה משפר את העולם. מדוע? מדוע? אין לך עבר הנמצא באדם שלא תהיה כנגדו בריאה בעולם. כנגד כל עבר ועבר בגוף האדם, יש בריאה חיה, בעל חיים, משהו, איזה נברא, צמח או משהו שקיים בעולם. לא ראיתי שום טבלה, מה המקביל למה, אבל הוא ממשיך להסביר, מי שלא הבין. כי כמו שגוף האדם מתחלק לאיברים, וכולם עומדים מדרגות על מדרגות המתקנות אלו על אלו, וכולן הן גוף אחד. כלומר, מה הוא אומר, גם לפי ההמשך? איך האדם בנוי? האדם בנוי כאיברים איברים, רקמות רקמות, מערכות מערכות, כולם אבל בנויים על אותם מבנים ראשוניים, DNA, חלבונים, פחמימנים, שומנים, כל הדברים האלה, זה אבני הבניין הראשוניות, כל דבר הוא בעצם חיבור די דומה, אבל שונה. כל רקמה בגוף בנויה מיטה, מיטאים. כל תא בנוי ממערכות די דומות. יש את הגרעין של התא, יש את ה-DNA, יש את הריבוזומים, יש את המיטוכונדריה, יש את ה... לכל תא יש את המבנים, זה חוזר על עצמו. שאנחנו מבינים היום ב... היום במדע המודרני, שבעצם הכל בנוי זה מבנים קטנים, כל הטבע כך, שחוזרים על עצמם וחוזרים על עצמם בעצם, אם נלך לכל בריאה בעולם, יש לו DNA. אחרת היא לא בריאה. יש וירוסים, זה על הספק אם זה בריאה, אין להם DNA. יש להם RNA. הם משתמשים ב-DNA של הפונדקאי כדי להתרבות, כי הם לא יכולים את שלהם. אבל הם לא נחשבים חיים, כי וירוס לבד בטבע, זה לא דבר חי, זה גביש. אין שם שום דבר שקורה שם. רק שהוא פולש לתוך מישהו חי. אז וירוס זה לא בריאה, זה סוג של הפרעה, לא יודע. יש, עוד לא הגדירו את זה לגמרי, לא חושב שלגמרי זה. אבל זה לא בעל חיים ממש. כי הוא לא מוציא אנרגיה, לא מכניס, לא, הוא רק חי על אחרים. עכשיו, נחזור לעניין שלנו. שזה בעצם הגוף אחד, כל העולם כולו בנוי באותם צורות, זה אותם מערכות שפשוט חוזרות על עצמם בכל מקום. כן העולם. לא רק שזה, ככה זה בגוף, ככה זה בעולם. כל אלו הבריאות שבעולם, כולן, הן איברים איברים ועומדים אלו על אלו, וכאשר כולם יתוקנו, יהיו לגוף אחד ממש. כלומר, הוא אומר, כל הבריאות שבעולם הן בעצם גם, אם נחבר את כולם ביחד, זה כמו אורגניזם אחד גדול, כל העולם כולו. זה כמו איזה בריאה אחת. וכולם תלויים בכולם, וכולם מתחרים לכולם, רק שהוא אומר פה, הכל הופך להיות למערכת הרמונית. מישהו ראה את הסרט אבטאר. איך שכל היער זה הכל אחד, אבל זה משל. מה הנמשל? כדור הארץ. שלנו. שגילו שכל יער גם כן, כולם מחוברים, כל העצים מחוברים, כל בעלי החיים, כולם מרגישים. כל אחד, כל פרט ואת פרט. כלומר, אם אנחנו ניקח איזשהו חלק מכדור הארץ, מה שנקרא זה הטבע שאותו חלק, וניתן לו להיות בפני עצמו, הוא ידע להגיע למתוקן לגוף אחד. מה מפריע? שיש בני אדם. בני אדם מפריעים. זה ידוע. למה בני אדם? מה שונים בני אדם? בני אדם, בניגוד לבעלי חיים, יש יצר הרע. יש תוות בצע. בעלי חיים אף פעם לא יפרו את האיזון של הטבע. אין להם את היכולת הזאת. אין להם את... הם לא מסוגלים לעשות את זה, רק בני אדם. בעלי חיים לא יפרו. לכן כתוב בגמרא, אדם שיוצא מהאיזון שלו, ועושה דברים לא בסדר, נאמר עליו יתוש כדמחה. יתוש ברמה יותר גבוהה ממך. כי יתוש לא עושה שום דבר להפר את הסדר בעולם. ואם יתושה או קצת, היא נבראה בשביל זה. והרי אומר, אם היא עקצה אותך, היא לקחה ממך משהו שאתה לא צריך. תגיד תודה, שלום ולהתראות. לא להתראות. אוקיי? אל תבוא אליה בטענות. היא עשתה את העבודה שלה. היא לא שונאת אותך, למה שהיא תשנא את ארוחת צהריים? ארוחת לילה שלה. היא עשתה את זה מאהבה. ממש מאהבה. והכל, הן האדם והן העולם, הוא כדמיון התורה. איברים ופרקים, הכל זה מערכות על מערכות על מערכות, שתומכות זו בזו ובהרמוניה זו עם זו. וכיוון שנסתכל דוד בעשייה הזו, של כל, איך הכל מתחבר להכל והכל תורם להכל. פתח ואמר, מרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית מלאה ארץ קנייניך. עכשיו, איך זה קשור לענייננו? אז הזוהר מסביר עוד כמה דברים, ואנחנו נדלג. כן, הוא מוזמן. סעיף ו' בזוהר. בורא, למעלה כתוב, כלומר, אם אנחנו לוקחים את פרשת תולדות, ואמרנו, אלה תולדות יצחק. אוקיי? ואלה תודה יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אוקיי? ואנחנו יודעים שהמונח אלה תולדות, כבר דיברנו עליו, כי דיברנו על זה שדיברנו על אלה תולדות נוח. והיה לנו דיון שלם מעניין אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. מה קשור אלה תולדות נוח ונוח איש צדיק? והתשובה הייתה, שהאדם... עוסק במשהו, ופועל משהו, ומשקיע את החיים שלו במשהו, הוא רוצה שיהיה לזה המשכיות. אף אחד לא רוצה להשקיע במשהו שיודע שברגע זה נעלם וזה לא יישאר, נכון? אתה משקיע בזה. שאתה רוצה ש... ומה לעשות שיהיה המשכיות? שאדם יש לו, הוא יודע מה זה צדיק. מה זה צדיק? זה שאדם יש לו ברית. מילה שלו זה מילה. שהאדם יש לו ערכים, שהאדם לא משיג כוח, השפעה, כסף, בכל מחיר, לא משנה על מי דוחים בדרך. יש לו ערכים, וערכים יותר חשובים מהכאילו תוצאות שבדרך. מכיוון שכך, אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, ואחרי זה כתוב, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת. זה שאחר כך יש המשכיות לנוח. וכל העולם המושחת שהיה סביבו לא נשאר מזה כלום. אבל מנוח, אנחנו נשארנו. אנחנו מבינים שכדי שיהיו תולדות, אתה צריך לעשות את העבודה כמו שצריך. שזה אומר ערכים, זה אומר אמונה, נאמנות, שזה אומר שלמות בצורה שאתה חי ואתה עובד, אתה לא יכול לזייף בזה, לא שווה. למה? כן, יש הרבה אנשים שהם בעולם שלנו, שהם בוא נעשה כסף, כוח וכן הלאה, ואתה מסתכל לבן אדם ואתה רואה ששום דבר לא מסביע אותו. לא הכסף ולא הכוח, לא הפרסום, הוא לא סובע. תסתובבו בין האנשים הכי עשירים בעולם. היש לו מנה, רוצה 200. תסתכלו, תסתובבו בין האנשים הכי מפורסמים בעולם. הצרות שלהם הן כל כך יצירתיות ואינסופיות, שאתה מסתכל ואומר, יש פה צרות בן אדם אחד, בשביל חמולה שלמה, בשביל שבט, בשביל עיר שלמה. איך בן אדם אחד אסף על עצמו כל כך הרבה צרות בבת אחת? כמה מהם חיו חיים של, של שלווה ומילוי וסיפוק אמיתי? וכמה מתים בדמי ימיהם נשרפים, פשוט מרוב הייאוש של, אני לא משיג את הדבר הכי אמיתי, שזה מילוי עצמי. שאין לך ערכים שאתה מוכן להילחם עליהם, שמילה שלך זה לא מילה, שאין לך כלים של הנחיה, ואתה, יש לך כאילו איזה ברכה, שאתה טוב במשהו, וזה מצליח, ואתה מקבל מזה כסף, פרסום, כוח, לא משנה מה, אבל הכוח משחית והכסף משחית. למה? זה הורס את החיים והורס את הבן אדם. אז אתה חייב, כדי שיהיו תולדות, איש צדיק, זה חלק מהתולדות, כדי שיהיו תולדות. אז אומר הזוהר, רגע, רגע, אבל הלכנו כמה פסוקים אחורה, וקראנו, עוד בפרשת חיי שרה, פרק כ"ה, פסוק י"ב, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, הנה אלה תולדות. ואיך ישמעאל מת? ואלה, פסוק י"ז, ואלה שני חיי ישמעאל, 100 שנה, 30 שנה, 7 שנים. נזכיר לכם משהו? ממש כמו שרה. הוא ידע, הוא שני חיי ישמעאל, שני חיי שרה, 100 שנה, 20, נכון? לכן, יש פה כמה, אבל אני מחפש את המקור האמיתי. הנה, ויגבה, אומר הרמב"ן, שכתוב, אלה שני חיי ישמעאל, 100 שנה, 30 שנה, 7 שנים, ויגבה, וימות, ויאסף אל עמיו. ויגבה, אומר רש"י, לא נאמרה גביעה אלא בצדיקים. ישמעאל גם מת צדיק. אנחנו חשבנו שפה מזכירים את זה את ישמעאל, כי בשביל הטקסט, בשביל הרקורד. אבל בינינו זה חלק מהמשפחה שאנחנו לא רוצים לדבר עליו. רק זה, מה לעשות, יש פה בני דודים. אבל אם היה אפשר, היינו מסדרים יופי בלי הבני דודים. נכון? אוקיי, זה תשאל יהודים מצויים, הוא כל כך רוצה את הבני דודים אצלו בחיים. אני חושב שרוב עם ישראל לא כל כך היו רוצים את החלק הזה של המשפחה, נכון? אוקיי. אוקיי, בואו נראה איך אנחנו מתרצים את זה. אז הזוהר שואל את השאלה, אז מה העניין גם על לדבר, להגיד לתודות גם על ישמעאל? לא רק זה, בואו ראה. עוד כתוב, ואלה תודות ישמעאל, ומה, איך זה נגמר? היו לו 12 נשיאים. יצאו מישמעאל 12 נשיאים. מה יצא מיצחק? 2 בנים. אז מי פה יותר? כאילו לכאורה שישמעאל. שזה נעלה בצדקתו. אתה מסתכל ואומר, או, יש לו הרבה בנים, הוא הרבה יותר מוצלח. יש לו הרבה יותר כסף, הרבה יותר מוצלח. חזל אומרים, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. אבל יצחק הוליד את יעקב, שהוא בלבדו היה חשוב יותר מכולם, שהוליד 12 שבטים. אחר כך נדבר גם, אבל יצא גם מעשיו, מעשיו יצאו 12 אלופי עשיו, 12 גנרלים, 12 אלופים. אוקיי? מיעקב, רגע, 12 נשיאים אצל ישמעאל, 12 אלופים אצל עשיו, 12 שבטים אצל יעקב. אתם שמים לב שיש פה מערכות שחוזרות על עצמם? ממה בנוי החומר בעולם? 12 חלקיקים. למה 12? אומר ספר יצירה, זה ככה. י' ק' ו' ק', שם השם, כל אחד מתחלק לימין, שמאל ואמצע, ביחד, זה מבנה בסיסי, הכל בנוי על זה. הבנתם מה שהזוהר אמר בהתחלה? ישנם מבנים ראשונים והכל בנוי המבנים האלה. אבל למה צריך את ישמעאל? ולמה צריך את עשיו? ולמה צריך את זה? ולמה צריך את זה? כי יעקב הוא כל תהילתו. מי ימלל גבורות השם? זה יצחק. ישמיע כל תהילתו? זה יעקב. עדיין מה הקשר? נחזור קצת על הפרשה הקודמת, חיי שרה. וגם נפניה. אברהם אבינו. ישנו פסוק בישעיהו כבב, שמדבר על בית יעקב אשר פדה את אברהם. שעל הפסוק הזה אומר הזוהר, מי פדה את אברהם כאשר אברהם הושלח לתוך הכבשן? ברור כסדים. יעקב פדה אותו. יעקב אותו לא נולד. אתם זוכרים? אבל שמרנו שבוע שעבר שהזוהר אומר שדנים את האדם, דנים אותו על המעשים הטובים שהוא עשה, על המעשים הלא טובים שהוא עשה, ודנים אותו על המעשים הטובים שהוא הולך לעשות. אבל לא דנים אותו על המעשים הלא טובים שהוא הולך לעשות. אוקיי? כאשר אברהם נזרק אל הכבשן באור כסדים, נכון, הוא נלחם על המילה שלו וכולי, עדיין זה לא הספיק כדי להציל אותו מהאש. מה הציל אותו מהאש? התולדות שלו. רגע, שאברהם מושלח אל הכבשן, הוא עוד ערל, עוד לא נימול. ייקח לו עוד שנים עד שהוא ילמד מה זה. למה ייקח לו עוד שנים? כי מה שאנחנו למדנו, אברהם עובר תהליך. וכל רגע ורגע בתהליך הוא לומד עוד משהו על האמת ועל המציאות ועל העבודה הרוחנית ועל היקום. וכל פעם הוא משפץ את עצמו, הוא באמת לומד מה זה עסק בתורה. הוא משתנה כל יום, כל רגע, ולכן כל הזמן חידושים, 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 עשייה, 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 בנייה, 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 רק בגיל 99. הוא מעל את עצמו, הוא לא ידע קודם, הוא לא הגיע לזה. למה הוא לא הגיע לזה? בורא עולם, תגיד לו. הוא לא הגיע לזה, לא מגיע לו, צריך להרוויח את זה. מה, רק בגיל 99 הוא הרוויח את זה? אומר הזוהר, תראו, כשאנחנו אומרים, שלום מזמור, אשא עיניי אל, הערים מאין יבוא עזרי. מי זה הערים? אברהם, יצחק ויעקב. הם הערים, מה זה הערים? אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד בנה הר בפני עצמו. אנחנו נולדנו על הערים שהם כבר בנו. אנחנו לא צריכים את הדברים שבשבילהם, הם היו צריכים לטפס על ההר, כמו שהם טפסים על קירות, ולהתאמץ ולהתאמץ, בשבילנו זה ברור, זה מובן מאליו. את המדרגות האלה הם הולידו מתוך עבודה קשה כל כך, אנחנו נולדנו על הפסגות של הערים פה. בשבילנו זה, אבל מי הרוויח את זה? הם הרוויחו את זה, אנחנו רק עכשיו חיים על הזכויות שלהם. אנחנו אמורים אם כך, לבנות על מה שהם בנו. אנחנו לא צריכים לבנות מההתחלה, מלמטה, מהעמק. מאיפה שהם בנו, תבנה עוד מדרגות, עוד קומות. אברהם בונה, והוא בונה ובונה ובונה, אבל זה לא מספיק. אבל מה שהוא בנה, היה מספיק חזק כדי להביא תולדות, כדי שיהיה המשכיות. האם אברהם לבד יכול? ואנחנו למדנו שבוע שעבר, לא, אברהם לבד, רק חסד אפשר? נכון, עולם חסד ייבנה. אבל רק חסד אי אפשר. אברהם קראנו אתמול, שאברהם הולך לעקוד את יצחק. הוא חושב שהוא צריך להרוג אותו. להקריב אותו. אבל תוך כדי התהליך, אברהם לומד, וילכו שניהם יחדיו שלושה ימים, שאברהם הולך חסד, הולך עם הגבורה, אומר הזוהר. למה והאלוהים ניסה את אברהם? נס, אברהם למד, אי אפשר רק חסד בעולם. צריכים גם גבורה. צריכים גם דין. אתה לא יכול לגדל ילד רק באהבה, אתה חייב גם לשים גבולות. דין? לא. אי אפשר, לא מתאים. אתה לא יכול להיות בזוגיות ורק לתת. אתה חייב לעמוד גם רגע, זה מי שאני, וזה מי שאתה, וזה מי שאנחנו, זה החיבור של שנינו, אבל אני לא יכול לבטל את עצמי בפניך. חסד זה מים. איפה ששמים את המים, מקבלים את הצורה של... הם, אין להם צורה. אי אפשר להיות חסד. אתה לא אמבה, אתה לא מים. זה לא מתאים. אתה צריך לדעת, להסתגל, להיות גמיש וכן הלאה, אבל אתה לא יכול להגיע למקום שאתה מאבד את מי אתה. אוקיי? זה חסד. אברהם לומד להתחבר לגבורה. ולכן, שהוא עולה להר, הוא אומר לנערים, שבו לכם פה עם החמור. מה אכפת לנו איפה החמור? בזמן העקדה, מה זה ענייננו? איפה היה החמור בזמן העקדה? זה מישהו מטריד בלילה איפה החמור היה בזמן העקדה? לא, יש כל מיני מוזרים כאלה, אבל אני לא חושב שרוב האנושות זה מטריד אותם. החמור, החומר, נשאר, ואברהם עולה למעלה, אבל אברהם, מה הוא לוקח? את האש ואת המאכלת. יסוד האש זה גבורה. מי לוקח? אברהם או יצחק? אברהם? מה המאכלת? סכין. מה זה סכין? דין. לכן, בברכת המזון, מורידים את הסכינים, כדי שלא יהיה דין על השולחן. אוקיי? איך זה שאברהם, החסד, לוקח על עצמו קצת מהדין? כי ככה זה. אתה לא יכול להיות רק חסד. אתה חייב גם לקחת גם את הדין. אחרת אתה כמו מים. אין גבולות. אתה נותן ולא נשאר, אתה נספג. ואברהם לומד את זה. והוא לומד את זה עד שהוא מביא, בא עם הסכין, לשים על הגרון של יצחק, אפילו אומרים, יצאו כמה טיפות של דם. בא המלאך ואומר, אברהם, אל תשלח ידך אל הנער. עד כאן מספיק. שהימין נוקד את השמאל, אבל שמאל, בלי שמאל אתה לא יכול. מה למדנו באותו רגע, יצחק? אם אבא שלי אומר שצריך ללכת, אני הולך. אז הוא הלך. השמלאך אומר לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער, ואברהם מוריד את הסכין, אבל מי ששוכב לפניו זה איזה גבייה, כי יצחק כבר הלך לגן עדן, אומר המדרש. ואם צריך לראות, אוקיי, אני הולך, יאללה, איזה יופי. פתאום אברהם אומר, יצחק, תרד למטה. יצחק אומר, מה, עכשיו, לרדת למטה? כבר עוד פעם לאכול. גוף. יצר, כתוב במדרש שלוש שנים היה ליצחק הסתגלות לחזור בחזרה לגוף. הוא לא לגמרי חזר. שאמרנו נוח נוח, אברהם אברהם, יעקב יעקב, אין יצחק יצחק. כי כל אחד ממסמל את הלמעלה ואת הלמטה, יצחק היה רק למעלה. כבר לא, הוא איבד את הלמטה. גם כך אומרים, קצת, גם אם אין לך יצר הרע, אתה לא יכול להכניס את אשתך להיריון, זה גם בעיה. צריך משהו, נכון? נחזור, נמשיך בעניין הזה, אחרי שהבנתם, תשימו כל דבר, כל פרט פה, בונה את הסיפור. איך זה ממשיך? אומר הזוהר, הנה, שלושה חילוקים יש פה. הזוהר נותן לנו שלוש קטגוריות. א', שיעקב היה הקיום של למעלה ומטה. יעקב היה הראשון שהיה מסוגל מה שנקרא, לדעת את האמת, מה זה האמת, לחבר את הכל ביחד. נכון, חסד הכרחי. אבל אי אפשר רק חסד. אתה לא יכול לחיות מרק מלתת. מה קורה שאתה נותן, נותן, נותן? מת. נגמר. יצחק זה גבורה, זה לקחת, זה דינים. זה גם לדעת להגיד עצור, זה גם משמעת עצמית. זה דין. אוקיי? אבל אי אפשר רק דין. כל החוכמה זה יעקב, שזה לחבר את שניהם ביחד. זה מה שמשלים את אברהם ואת יצחק. זה לכן תיתן אמת ליעקב. אבל צריך להבין, זה תהליך. זה לא שאברהם שגה, לא יצחק שגה. כל אחד עשה את העבודה שלו. יצחק היה יצחק בלי אברהם? לא. יעקב היה יעקב בלי אברהם ובלי יצחק, שבנו את הבסיס של ההר, יעקב שהשלים את השיא. כל אחד היה צריך וכל אחד עשה את העבודה השונה, הנפרדת שלו. יעקב גם בנה את העניין של איך, כי אנחנו רואים, יעקב גם כן, הוא לא עשה מדיטציה כל יום באיזה מערה, שם בהימלאיה, אוקיי? או בהרי הררת. יעקב עבד מאוד קשה כדי להגיע למה שהוא הגיע. המון עבודה של איזון וכן הלאה, וגם כן התפרנס. הוא היה למעלה ולמטה. כלומר, איך לקחת את כל העקרונות האלה ולהוציא את זה לפה? איך לחיות גם למעלה וגם למטה? זה הבחיר שבאבות. זה המטרה של כל אחד מאיתנו. יצחק, הקטגוריה הראשונה שמדובר עליה פה זה יעקב, שזה בעצם השיא של התהליך והמטרה של כל התהליך. ב' ויצחק, רק למעלה בקדושה העליונה. עכשיו הבנתם למה המדרש הזה שיצחק נשאר למעלה, אין יצחק שלמטה? כי נכון, גבורה, בעולם הרוחני אתה חייב גבורה, אתה חייב משמעת פנימית, אתה חייב, שזה בא לעולם הגשמי, זה דין, זה לא עובד כל כך טוב. וג' וישמעאל למטה. כלומר, כל אחד ממלא פה איזה תפקיד, יש לו איזה נישה בתוך המבנה. ושוב, תשימו לב, זה מבנים שנראים דומים, אבל הם פועלים אחרת. אתה מסתכל על רקמה, יש הרבה דברים משותפים בין רקמה כזאת או רקמה כזאת, אבל הם לא אותו דבר, כי אחרת אוי ואבוי. כי יש לכל רקמה את הפונקציה שלה. זה את המקום של למעלה למטה, זה את המקום של למעלה, זה את המקום של למטה. כל אחד יש את התפקיד שלו. רגע, אז איפה עשיו? איפה עשיו בתוך הסיפור? ולכן, אומר, המשיך הזוהר ואומר לנו, עשיו, שאנחנו רוצים להבין איך זה עובד, עשיו היה נחש. מה נחש? בראשית, פרק ב', אדם וחווה, גן עדן וכן הלאה, נחש. והנחש בא מדבר עם חווה. ראיתם פעם נחש מדבר? פנה לכם פעם נחש בשיחה? לא. למה? כי אנחנו לא מדברים על נחש זואולוגית, אנחנו מדברים על נחש מנטלית. יש כוח כזה בעולם שנקרא נחש. אתה יכול להסתכל עליו ולהגיד, איזה מילים ממש נחש. נכון? אתה רוצה להגיד, הוא עכשיו משפחת הזוחלים, יש לו קסקסים? לא. הוא עכשיו, הבן אדם הזה, פועל כמו נחש. למה הוא פועל כמו נחש? לכולנו יש את האופציה הזאת. אמרנו, בכל אדם יש כל בריאה, נכון? גם בכל בן אדם יש מה? נחש. ומה זה נחש? נחש בגן עדן, זה חלק מהמציאות. נברא העולם. וכדי שאנחנו נוכל להרוויח את כל השפע והטוב והעונג משלנו, נברא הנחש. היצר הרע. משהו שאנחנו צריכים להתגבר עליו, או במילים היותר נקיות של הרב השלג, הרצון לקבל לעצמו בלבד. בלי זה אנחנו לא קיימים. בלי רצון לקבל לעצמו בלבד, בן אדם אין לו מניע. נכון? הוא לא בן אדם. אבל העניין הוא שאתה צריך לעקוד אותו. אוקיי? אחרת הוא גומר אותך. ולכן, הנחש הוא גם חלק מהמציאות הזאת. חלק מהמציאות. ולכן, גם עשיו יש לו 12 אלופים. זה חלק מהמסגרת, ככה זה עובד. כל חלק במציאות. זה דומה, אבל זה שונה. אבל זה, ביחד, זה בונה את המציאות. איזה מציאות? המציאות של התיקון, אותה מסגרת, אותה דרמה בת אלפי שנים, שנקראת המין האנושי. מה קורה בדרמה הזאת? כל מיני דברים, אבל יש סיפור אחד שחוזר על עצמו. איך בן אדם לומד בכל מצב ומצב להיות טוב יותר, להתחבר יותר לרצון לקבל מלת לתת, יעקב שבתוכו, ויותר ויותר להתרחק מהעשיו שבתוכו. אוקיי? אז עכשיו אנחנו יכולים לבוא לסיפור של הלידה. בלידה נולד ראשון עשיו. מי הוא עשיו, כמו שאמרנו? הנחש. הוא הנציג של הנחש. עדיין, למה הוא נולד ראשון? כי לא הבכורה. בינינו, בעולם הזה, הבכורה היא של מי? של הנחשים או של היעקבים? הנחשים. בואו נסתכל על פוליטיקה. מי שולט? היעקבים? איש תם, יושב אוהלים, הישרים, התמימים, שאיכפת להם, הציבור, מכולם. מי שולט בפוליטיקה? יעקבים או הנחשים? העשיוים. העשיוים שולטים. להם הבכורה. בואו נסתכל על הכלכלה העולמית. מי שולט בארגוני הכלכלה העולמית? יעקבים או העשיוים, הנחשים? אלה שהם ברצון לקבל עמלת התת באלטרואיזם עצום, שבאמת אכפתיות לכל המין האנושי, או אנשים שמה שמניע אותם זה רצון אנוכי לכוח, לשליטה, לכסף וכן הלאה. מי מניע? מי יושב שם? עשיוים. בוא נלך לאור, מי שולט שם? היעקבים או עשיוים? ברור שהעשיוים. לאן שאתה לא הולך, אתה רואה את התמונה הזאת. רגע, אבל ליעקבים אין משמעות בעולם הזה. מסביר הרב אשלג. אם אנחנו נלך ונבנה איזשהו ארגון רק על עשיוים, תשכח מזה. למה? עשיו, אני באתי פה לקחת. ישבו כמה אנשים כאלה ביחד, מה יצא מזה? כלום, חור שחור יצא מזה. מי בונה את הארגונים המוצלחים? האנשים התמים. אלה שעובדים קשה, שמאמינים בעבודה קשה. שמאמינים ביצירתיות, שמחוברים לאני אמיתי שלהם. שעושים את העבודה, כל זמן שיש מסה קריטית של יעקבים בתוך איזה ארגון, או איזה מדינה, הארגון במדינה מצליחים. נכון, יש המון עשיוים שכל הזמן אוכלים בכל פה ולוקחים בכל... כל זמן שנשאר מספיק ליעקבים כדי להתפתח, ממשיכים לעבוד. אבל ברגע שאתה לוקח ליעקבים את זה, למשל, בוא נלך לרוסיה הסובייטית. אומר הרב אשלג, ברגע שאתה לוקח לבן אדם את התחושה הזאת, אני אעבוד קשה, אני אעגון, ואני אקבל משהו בשכר. נכון, יש כל מיני רמאים, אבל אני אקבל, ויש לי, ואני אבנה את עצמי. ברגע שאתה לוקח לו את זה, למה שהוא ירצה להגדיל את הקולקטיב? למה? מה הסיבה? אין לו סיבה. מפסיק לעבוד. ברגע שיעקבים לא עובדים יותר, מה יקרה לארגון או למדינה? פוף. כלומר, ברגע שהעשיוים קצת מגזימים, קצת הרבה, אין תפוקה. ואז להיות דיקטטורה שעושקת את האזרחים שלה, זה סגולה ידועה לקריסה של המשטר. למה? ברגע שהאזרחים מבינים שהם עבדים, והם לא אזרחים, הם נתינים, הם עבדים, הם כבר לא עובדים. הם הולכים לעבודה, אבל לא הולכים לעבוד. למה שאני אעשה את זה? ואז הכל קורס. ראה לאלן, הגוש הסובייטי, ראה לאלן ונצואלה, ראה לאלן, צפון קוריאה, ראה לאלן, איראן וכו', זה קורה כל הזמן מול העיניים, אלה הם החוקים. אבל מה אפשר? אז באים הישרים והטובים והצדיקים, בוא נעשה מהפכה. ראה לאלן, המהפכה הקומוניסטית. ונהרוג את כל הרעים, את כל העשיוים, את כל הבורגנים, את כל האנשים של ההון והשלטון וכולי, ואנחנו נהרוג את כולם ונשלח אותם לסיביר, והכל יהיה נפלא. אתה יכול להוציא מהבן אדם את העשיו שלו? לכל בן אדם יש עשיו. טוב, סטלין כבר כמה מאות מיליונים הלכו, והמצב לא הלך ונהיה יותר גרוע. וכמו שרבי אשלג אמר ב-1930, עם כל המשאבים שיש להם, גם אנושיים, גם משאבי טבע, גם אדמה, גם מרחבים, הכל, זה התפרק, כי לא היה להם מה לאכול. וככה היה, לקח 60 שנה. 60 שנה זה המון שנים, אבל זה בדיוק קרה ככה. מה הבעיה? הנזק שהיה בדרך? הנזק בינתיים, כמה נזק הם עשו לסביבה? אוקיי. ואני לא מתכוון רק לצ'רנוביל. נמשיך. אז אנחנו מבינים שכל הסיפור פה לא בא לספר לנו את קורותיה של משפחה לא מתפקדת, אלא בא לספר לנו על הכוחות שמובנים בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. ובכל אחד מאיתנו, מי שנולד ראשון, מי נולד ראשון? עשיו או יעקב? עשיו? לכן, הילד עד גיל 3 הוא עשיו גמור. לך עכשיו, תנסה לדבר איתו על אלטרואיזם. אין עם מי לדבר. עד גיל 3, כן, הוא חמוד וכולי, זה חלק דרך ההישרדות. אוקיי? אבל, הם די עסוקים בעצמם. בסביבות הגיל 3, לפני הגיל 3, מתחיל המרד. שפתאום אתה מתחיל לחנך אותם ואת מתמרדים. מה פתאום יש פה אורחים? אני עושה מה שבא לי, מתי שבא לי. לא, זהו, עכשיו צריכים לגזור את השערות, אתה צריך ללמוד להיות יעקב. איש חלק עכשיו אתה, חלק עושים לך. היית סעיר, עשיו, עכשיו אתה מתחיל ללמוד להיות יעקב. יש לך 10 שנים של השתלמות, עד הבר מצווה. אוקיי? אבל מי נולד ראשון? עשיו. למי הבכורה? בעולם, בכל מקום? עשיו. איזה צליל אתה שומע קודם בכל מקום, בעיתונות וכו' וכו' וכו'? מה? עשיו. יצחק יודע שעשיו הוא הבכור. הוא יודע למה. הוא יודע מה המשמעות שלו, מה התפקיד שלו. ולכן הוא הולך לתת לו את הברכה שיעשה את העבודה שלו. אבל לא נותן לו את הברכה של תיקח את הלפיד, שבסופו של דבר ממי שתצא הישועה למין האנושי זה מיעקב, לא מעשיו. עשיו לבד? ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. עשיו לבד לא יכולים להתפרנס. הם לא מסוגלים להתפרנס. בן אדם עם רצון לקבל לעצמו בלבד לא יכול להתפרנס. ברגע שאתה מגלה כלפי חוץ את זה שאתה אנוכי, מי רוצה להיות שותף שלך? מי רוצה להיות לקוח שלך? מי רוצה לעבוד איתך בכלל? מי רוצה לקחת אותך שאתה תעבוד אצלו? אם אתה באת אליו רק לקחת ולא לתת, מותק, תישאר בחוץ, לא בבית ספרנו. נכון? עשיו יודע, וזה אצל כל אחד מאיתנו, שבלי יעקב, בלי הנשמה, בלי אני אמיתי, הוא מת, אין לו קיום. אין לו קיום. לכן, במדינות שהן כאילו דמוקרטיות, ששם עדיין מי שולט על החברות הגדולות, הכל זה סבים. אבל הם משתדלים להסתיר את זה. למה? כי ברגע שהנתינים, שחושבים שהם אזרחים, יבינו שעושקים אותם, הם יפסיקו לעבוד. אתה צריך כל הזמן להסביר, יש לנו מטרה עליונה, לשפר את העולם. כל הזמן כולם מתחזים ליעקב, הכל כל יעקב, אבל הידיים ידי עשיו. מבינים את זה? מי פועל בשטח? אתה רואה, רגע, בשטח, אבל הם מדברים, הולכים לבחירות, נעשה טוב לציבור. מה מעניין אותם הציבור? המנכ״ל שלנו, אנחנו באנו לפה כדי להביא ערך לציבור, ובלה בלה בלה, למין האנושי, כל החברות הרב-לאומיות וכו'. איזה אכפת לכם, הציבור של הציבור, זה בשבילך מדגירות של, שאפשר לי, לעשות מהם, איך קוראים לזה, ללקט ולקצור את הרווחים. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אנחנו פה בשביל לרמות את כולם ולגנוב מכולם. מיד התפוקה יורדת. אבל ככה זה דרכו של עולם. ויצחק נותן את הברכה לעשיו שעושה את העבודה. יעקב עושה את העבודה שלו. בעבודה שלו זה תמיד להתגנב מתחת לעשיו ולקחת לו את הפירות. שמגיעות, למי שייכים הפירות מלכתחילה? ליעקב. מי פה היצרן? מי פה זה שבונה את הכוח שהכל עומד עליו? יעקב, לא עשיו. עשיו לא יכול לחיות, לכן הוא ממיחה בכורתי, תמכור את הבכור, כן, עשיו אומר, אני יודע, הגוף, אני, 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 פתאום יש איזה צרה, פתאום בן אדם מתפלל, מה פתאום נהיית דתי? לא. ברגע שהגוף לא יכול להתקיים לבד, אז פתאום הוא אומר, נשמה, בואי, תצילי אותי. אני הולך למות. פתאום אתה נהיה, תופסים אותך לבית סוהר, ישר אתה בא לבית משפט, אתה יושב כבר עם כיפה, אתה מתפלל 3 פעמים ביום, וכולי. למה קרה? מה קרה? כשאסף תופס שהוא בהישרדות, הוא ישר מעביר את השרביט מיידית לנשמה. איך אומרים? אין אתאיסטים בשוחת הקרב. שהפגזים נופלים לך ליד, אתה ישר פתאום נהיה מאמין באלוהים. מה קרה? אתה נותן את השרביט, וזה בדיוק הסיפור. שאסף מוכן למכור את הבכורה ליעקב, בינינו אנחנו יודעים שבלעדיך, וזה לא מדובר רק חברה אנושית, אנשים כאלה, אנשים כאלה, בתוך כל אחד מאיתנו. בתפקיד של כל אדם והאדם, זה למצוא את היעקב שבו, ואתה לא יכול ללכת ככה. אני הולך עכשיו, כל אלה שוב, אני הולך עכשיו לבטל, ביטלתי את האגו שלי, ביטלתי את היצר הרע שלי, וכל אוי ואבוי, אם הוא חושב שהוא עשה את זה, זה לא קורה כל כך מהר, כולנו יודעים. אתה לא קם בבוקר, ומהיום אין יצר הרע. ויצר רע מאוד, אני ממש מתנצל שהצגתי לך עד היום, אני אלך לחפש לי יצים אחרים לטפס עליהם, נכון? לוקח 2 דקות, פתאום אתה מבין שהוא לא הלך לשום מקום, והוא יושב שם, והוא עדיין יושב על כל המרכזי העצבים. ואתה צריך לתחמן כמו יעקב. מצד אחד איש תם יושב אוהלי, מצד שני, אתה צריך לדעת שבעולם שלנו, הבחורה היא לעשו, אבל מי שמחזיק את העולם זה יעקב, ואם אתה לא תתחבר לזה, אתה תגמור כמו כל העשווים למיניהם. שזה אלוויס פרסלי וכל האלילי והכוכבים של העבודה הזרה הזאת של העולם המערבי. כל אחד איך הוא גמר. איך הוא חי גם? חיים של גיהנום, והוא מת בגיהנום. בתוך הסחי והרפש, כמו קדאפי, כמו סדאם חוסיין, זה הכל אותו, תסתכלו, זה בדיוק אותו סיפור של עשיו, שהכוח שמשחית, עד שבסוף הכל מושחת, ושהכל מושחת, אין כלום, חוץ ממוות. אם אתה לא מתחבר ליעקב שבפנים, אין חיים. אין חיים. אז מה? שקדאפי מת, הוא היה כל כך עשיר. עד היום בטוח שיש מערות אדירות ענקיות בסהרה, מלאות בטונות של זהב שאף אחד לא יודע. בטוח. ביום אחד יגלו. אבל גם פרעה מת עם הרבה כסף. מה הוא עשה עם זה? זה עזר לו? שום דבר. הוא עדיין עובד למען החברה במוזיאון. ולכן שאנחנו רואים שיצחק מברך את יעקב בסוף, הוא יודע שזה יעקב ימשיך, הוא יודע שזה העניין. רק שיצחק, הוא אפילו לא מאשים אותו, איך עשית את זה לאח שלך? הוא יודע שזה העבודה, זה שם המשחק. בעולם שלנו, כדי שנוכל להתגבר על החושך, על הכאב, על האשליה, חייב שעשיו יהיה לו הבכורה. ומי שבא ואומר, אבל אני פה בשביל להגיד את האמת, ואני קר, וזה האמת, וזה האמת. טיפש, מה? מי רוצה לשמוע את האמת? לא, זה לא בסדר שיש שקרנים בממשלה ויש שקרנים פה. הלו, ועכשיו תגיד בכולם, או, נכון, אתה צודק, אדוני היקר, אנחנו מתנצלים. זה המשחק. זה המשחק של החיים. שלא לתת תירוצים, כי תבינו, אתה יכול לבוא, העולם מושחת, העולם רע, עשיו, יצר רע וכולי, אין למי להאמין, אין בשביל להתאמץ. מבינים את הרעיון? אז מה, למה אני צריך להתאמץ? הרי לא משנה מה שאני אעשה, מישהו ייקח לי, מישהו יגנוב לי. תשימו לב במשך ההיסטוריה, שזה לא קורה. למה זה, מה זאת אומרת, לאורך זמן זה לא קורה. אם אתה ישר, אתה עושה, כן, ייקחו לך, יגנבו לך, אבל יישאר לך תמיד מה שאתה צריך. כי והאלה שגונבים לך ולוקחים לך ועושקים אותך, איפה הם? הם יגמרו בביב שופכין של ההיסטוריה. ואתה תמשיך הלאה. והתולדות שלך ימשיכו. והמסר שלך לעולם ימשיך. כי ככה זה עובד. אי אפשר בחינם. אתה רוצה להיות צדיק גדול וישר ולהביא לעולם איזה מסר גדול, כמו, לא משנה, כמו גדולי האנושות למיניהם שזיזו אותנו שקדימה, אף אחד מהם לא עשה את זה בקלות. כולם הם צריכים להילחם נגד כל מיני אנשים קטנים, צרי עין, רעי לב וכו' וכו', שאלה לא הצליחו במלחמה נגד עשיו. ברגע שאתה מצליח וטוב לך וכו', ויבואו כל מיני כאלה שירצו להפריע. אמר טולסטוי, אני אופי עוגה, איך פתאום באו זבובים? אבל ככה זה עובד. ככה המציאות, אתם צריכים להבין את זה. כדי להגיע, אתה חייב להבין שהקרב הזה קורה בתוך כל אחד מאיתנו, ולכל אדם בחיים שלנו, אם זה מבחוץ או בריאה, בעל חיים או תופעה, לכולם יש חלק. יש פה הצגה הגדולה ביותר שיכולה להיות. וזה הקיום האנושי. ולכל חלק וחלק, ולכל בריאה, ולכל שחקן, יש תפקיד. ואם מישהו בא וזה הפריע לך, זה היה התפקיד שלו. להפריע לך. כדי שאתה תבחר מה לעשות עם זה. האם אתה הולך להיות עשיו יחד איתו, או אם אתה מקשיב ליעקב? האם אתה יודע לשים את הגבולות ממקום של עשיו, או ממקום של יעקב? האם הגבורה שתתואר זה גבורה של להתגבר אחרי הטוב והערכים וכן הלאה, ולכן אתה צריך את התורה. כי אם אתה לא עוסק בתורה, אין לך שום כלים, שום אמצעי נבות. לאן אתה הולך? ובאיזה כללים? ומה זה מילה? זה מילה, איזה מילה? מילה של מי? אל קפונה? נאצר? מי? מילה של מי? ואת זה אתה צריך להבין. ואתה גם מבין שלכל אדם ואדם, אתה מסתכל על העשיו של מישהו אחר, וזה מעצבן אותך. למה? כי העשיו שלך רוצה כמו, איך זה יש לו ולי אין? אני גם רוצה. ולכן התורה אומרת, לכל אחד מאיתנו יש את הכוח הזה של העשיו, וכל אחד מאיתנו אין לו שום ערובה. של אל תדון את חברך עד שלא תגיע למקומו, כי אם אתה תהיה במקום שלו, נראה אותך אם אתה היית מסוגל להתמודד עם זה. ולכן האדם צריך, כמו שכל חברה נורמטיבית, כך יתברר, כפי שהתורה אומרת, חייב להיות הפרדת רשויות. למה? כי אנחנו צריכים להשגיח אלו על אלו, ולשים דין זה לזה, ולהיות בחסד זה עם זה, מכיוון שאם אנחנו לא נעבוד בצורה כזאת של זה משגיח על זה, וזה מגביל את זה, וזה שם את הדין. מה זה לשים את הדין? ממקום של גבורה, של להתגבר ולהגיד, רגע, מה עם הזכויות שלי? כי ברגע שאתה נותן, נורא קל להיות כזה, כולם חושבים, יעקב ישתם, זה לשבת ולהיות נחמד, והכל יהיה טוב, ולא, זה יסתדר, זה יהיה בסדר, לא, זה לא יהיה בסדר. כי ברגע שבהפרדת רשויות אתה נותן לצד אחד יותר מדי כוח, הכוח משחית. הכוח משחית. ואז מה היה בברית המועצות? נתנו לאנשים כוח? מה הם רצו? הם רצו משהו טוב. שהיא אחווה בין כל הפועלים. היה שם אחווה בין כל הפועלים? היה שם פעם רצח עם בקנה מידה שעובר את הנאצים? וכן הלאה וכן הלאה בכל מקום בעולם. אתה מנסה זה לעשות טוב, אבל אם אין את האיזונים ובלמים, שום בן אדם, אם תיתן לו כוח שהוא זה שמחליט, לא יהיה מצב שעשיו לא ישתלט עליו, באותו רגע שעשיו משתלט עליך, הלך עליך, אין עם מי לדבר. ואז הכל הופך להיות לנזק, כי זה יוצא מהאיזון. בשביל איזון אתה צריך אברהם, בשביל איזון אתה צריך יצחק, בשביל איזון אתה צריך יעקב. הכל מלמד אותנו שהכל זה מערכות, שכל הזמן חיות באיזון. בוא נסתכל על זה בטבע למשל. יש נגיף, הוא לא הכי מוצלח. קוראים לזה אבולה. עכשיו מה? אבולה זה נגיף נוראי, הוא הורג תוך כמה זמן. מישהו מקבל את הנגיף הזה, הוא תוך כמה ימים מת. למה זה נגיף לא מוצלח? כי הוא הורג יותר מדי מהר. הקורבנות שלו, לא מספיקים להסתובב מספיק כדי להדביק אחרים. ולכן הוא לא מתפשט אף פעם יותר מדי. לעומת זה נגיף כמו שפעת. כמה, איזה אחוז מהאנשים שמקבלים שפעת מתים מזה? אחוז זהום, נכון? יותר מדי, עדיין אחוז זהום. זה הצלחה למופת. הוא נותן לקורבנות שלו לחיות. הורג אותם לעתים מאוד רחוקות. זה איזה פלוק. למה? כי קורבן מת לא יכול להדביק יותר עוד קורבנות. הוא כבר לא שליח שלך. שליח שלך זה אחד חי, שמסתובב ומדביק אחרים. אחד מת זה כישלון. ולכן, לאורך ההיסטוריה, אלה שהרגו כמו אבולה יותר מדי מהר, לא הצליחו אף פעם להתפשט למגפה כלל עולמית. אוקיי? אותו דבר, רשעים שהם רשעים מדי, שלקחו לעצמם יותר מדי כוח, מה הבעיה? התוצאה היא שהמערכת קורסת מהר מדי. אוקיי? ולכן, אם אין איזונים ובלמים, זה לא ממשיך הלאה. גם הרשעים, לכן, לא לוקחים לך את הכל. למה? כי הם רשעים החכמים, יודעים שהם יקחו לך הכל, להם לא יהיה מחר. לא יהיה ממי לקחת יותר. סך הכל אתה, מה שנקרא, קרן מעלה דיווידנדים. אוקיי? אבל הרשע הטיפש, הוא חושב שהוא ייקח ממך את הכל, זה האלה ששוחטים את האבזה שמטילה ביצי זהב. אבל הרשעים האלה, הדיקטטורים האלה, לא יכולים לשרוד הרבה. מדוע? כי הם לוקחים את הכל לעצמם, והם קורסים מהר מאוד, כי אין מיותר אבזים לקחת מהם ביצים. לעומת זה, כל מערכת שהיא דמוקרטית באמת, זה מערכת שיש בה, כמו שאמרנו, זה גוף שלם. כולם מנטרלים את כולם, כולם מאזנים את כולם, כולם דואגים לכולם, כולם דוחפים את כולם, ואז זה הופך להיות לגוף אחד ששומעים את הקול של כולם. כל אחד מייצר משהו, והביחד זה השלם. וזה קוראים שלום. בהצלחה לכולם, ושבוע טוב. כן, עשיו מת, שרגו לו, הורידו לו את הרגל.